היי לכולם, אני רוני אוחנה ואתם מאזינים ומאזינות לפרק נוסף של אדם ואדמה. למי שחדש או חדשה כאן, אני אספר שאדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. היום אני נמצאת כאן עם טל בשן. אני אספר שהרבה שינויים קורים והחלטות וצעדים חדשים, וזה היה גם מלווה בפחד וגם בלא מעט לבטים. ובדיוק בגלל זה הזמנתי את טל שנוכל לשוחח על כל אלה. טל הוא מייסד בית הספר למנהיגות תודעתית, הוא בא לפודקאסט, סליחה, זה לא מה שהזמנתי. ובאנו לדבר על התלבטויות וקבלת החלטות, ואיך לדעת מה אני באמת רוצה, וגם לדבר קצת על פחד לעומת הרצון האמיתי שלי, איך מזהים אותם, ועוד 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 ועוד. אז רגע לפני שנתחיל, אני אגיד שאם אתם אוהבים את התוכן ונהנתם מהפרק, זה ממש כיף אם תפיצו ותעבירו אותו הלאה.
וגם לספר, כחלק שאר הדברים שנדבר עליהם בפרק, שכבר הרבה מאוד זמן שמתבשל לו מאחורי הקלעים שיתוף הפעולה עם בית הפודיום, ואני ממש מתרגשת לספר שזה קורה. שפלטפורמה כזאת מהממת של עוד מלא פודקאסטים שאני מעריכה ואוהבת, הופכת להיות הבית החדש של אדם ואדמה. אז
תהנו ותספרו לנו איך היה. שלום טל.
שלום רני, אדם ואדמה, שם טוב.
תודה רבה, אני שמחה שאתה כאן. אולי נתחיל ישר, נניח את הכל ישר. אני אספר שאני מטבעי אדם שהוא מאוד מתלבט. ככה, אם יש דברים שאפשר להתלבט עליהם, אני אקח אותם והתלבט, וכנראה בא לי גם להגיד שאולי גם קצת יותר מהאדם הממוצע. אתה יודע, לפעמים מדובר בדברים קטנים, לפעמים מדובר בדברים שהם קצת גדולים יותר, אבל זה משהו שהייתי רוצה לעבוד איתו בצורה קצת
טובה יותר. היית רוצה להתלבט פחות.
כן, הייתי רוצה להתלבט.
איזה תנועה עשית עם הראש. כן, תוריד את זה ממני, את העול הזה של ההתלבטות.
כי תראה, כי אני מניחה שמי שמאזין לנו, מאזינה לנו כרגע ומוצא את עצמו במילים האלה, יודע שיש גם משהו קצת מתיש.
זה נקרא עייפת החלטות.
וואו, יש לזה שם?
לא, זה שם שדורון בן דוד שלי לדעתי המציא. כל פעם שאנחנו מתלבטים, איזה אוטו לקנות וזה, אתה בודק, 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 בסוף זה נקרא עייפת החלטות, אתה מוטשת, בסוף רק רוצה לקנות כדי להוריד את זה מהראש.
כן, אני ממש מזדהה עם זה. זה כאילו אתה מתלבט ומתלבט, ואני לא יודעת אם אתה מכיר, אבל אני גם, כאילו, יש גם את הקטע הזה אני מתלבטת באופציות, ואז אני מגיעה ומציפה אנשים, ואומרת את זה נגיד לאנשים כמו דורון או חברים, ואז הם כזה חוזרים אליך עם, אבל מה את רוצה?
כן.
כאילו, אם הייתי יודעת מה אני רוצה, לא הייתי עוברת את כל הסגה הזאת, אז כן, אז אולי גם הייתי רוצה קצת להתלבט פחות, וגם okay. באמת להבין איך אני מתחברת יותר לרצון שלי, כאילו.
טוב, זה נושא אדיר, את יודעת, רוני, כאילו צריך לשאול פה שאלות שיכוונו אותנו, כי בסוף החלטה, בדיוק כמו שהחברים שלך אמרו, השאלה מה היית רוצה, והמילה רצון היא מילה מאוד מאוד גדולה, וכדי להמחיש כמה היא גדולה, אפשר לדמיין מצב, הנה אנחנו נמצאים פה בבניין הראל ברמת גן, שוקק פה מלא אנשים, אגב מקום ממש כיפי, ואני מניח שזה 10,000 איש פה מחוץ לבניין הזה וגם בתוך הבניין, ובסוף כל אחד מהם זז ועושה איזושהי פעולה, כי הוא רוצה לעשות אותו, אחד רוצה לאכול, אחד רוצה ללכת לפגישה, אחד רוצה לחזור הביתה. ואם אנחנו פה דרך החלון המדהים הזה שמשקיף על כל גוש דן, היינו מחזיקים איזה שואב אבק קוסמי, או לא יודע, מיוחד כזה, שכל מה שהוא היה שואב מהאנשים למטה, זה את הרצון שלהם, והיינו מפעילים אותו ושואבים למטה את הרצון של כולם, תוך 3 שניות כל העולם היה נעצר. ואף אחד לא היה זז לשום מקום. וזה בא ללמד אותנו שבלי רצון אין חיים ובלי רצון אין תנועה. וצריך קודם כל לתת את הרספקט לעניין הזה של מה אני רוצה. לא סתם יש כל כך הרבה פתגמים, רצון יראה ויעשה, בדרך בה רוצה האדם לילך, בה מוליכין אותו, אין דבר העומד בפני הרצון, וואלה, מלבד הרצון לקבל תענוג לא נברא דבר. כן, יש פה, אז אפשר לבוא ולהגיד שכל כוח החיים, הוא כוח הרצון.
כן, כאילו לפני, אני חושבת אפילו על החלטות, אתה יודע, אני מורידה את זה רגע לעכשיו, זוגיות, קריירה, כן. כאילו כל אלה, יש לך את ה, יש איזשהו באמת רצון שמניע אותי. אני לפני הזוגיות ידעתי מה אני רוצה. ידעתי איזה בן זוג פחות או יותר, כן. אני מדמיינת לעצמי, מה אני רואה, מה אני... כן, אבל עדיין אני מוצאת את עצמי, אתה יודע, מתלבטת
בין... כי את לא יודעת לבחור, זה דבר אחר.
אז אולי השיחה פה היא בכלל על בחירה?
זה מה שאמרתי, שיחה הולכת להרבה מאוד מקומות, כי כשאת הולכת להתייעץ עם החברים שלך בנוגע לרצון מסוים, את בעצם נשארת באיזה רובד מסוים של בחירה. השיחה היא שיחה אינטלקטואלית, אתם מכניסים לאקסל איזשהו רעיון, בודקים את הפלוסים והמינוסים, ונכנסים לאיזשהו טקוסיני שאי אפשר להכריע, ואז כל דעה נוספת שנכנסת, מתי את הקף פעם שמאלה, את יוצאת מהבניין, אומרת, אוקיי, אני פונה שמאלה, שומעת עוד קול של מישהו,
וואו, ומוטה את הקף קצת ימינה,
ומיד את פונה ימינה. ובעצם זה לא יעזור, כי אולי במישור הזה בכלל אין פתרון לבעיה שלך. כי אם היה יתרון ברור לשמאל או ימין על פי הרציונל, היית כבר פונה בו. ומה שאת אולי לא יודעת, זה לפנות למימד אחר בפנימיות שלך כדי לקבל את ההחלטה. ולכן את המשיכה לחפש או פתרונות אינטליגנטיים, so called, או אנשים אחרים שיעירו את ההחלטה באור אחר.
כן, כי כאילו אולי זה באמת לא בדיוק החלטה רציונלית.
אין החלטה רציונלית. כלומר, זה לא שאין רציונל בתוך ההחלטות, אבל בסוף בן אדם צריך לשאול על מה הוא סומך. אם בן אדם מחליט שהוא סומך על הדאטה, אז הוא דאטה אנליסיס.
כאילו, מוריד לאקסל, זה היתרונות, זה החסרונות, מסתכל כן. על זה, סומך על זה.
אז בוא נראה מה הוא ניקה, הוא ניקה תשוקות, הוא ניקה אמונות, הוא ניקה ערכים, הוא ניקה אמיתות, הוא ניקה אינטואיציה, הוא ניקה עולמות גבוהים יותר, הוא רק נכניס את הדאטה, הוא AI. לצורך העניין, אנחנו תכף שם. אבל תראי לי החלטה אחת אמיתית, שהיא כל כך נקייה מכל יתר הדברים האלה. עכשיו, אחד הדברים זה שקודם כל, עצם העובדה שאנחנו לא מתייחסים לרצונות, או לא מתייחסים לרצונות שלנו בילדות מספיק בכבוד, כבר זה מתחיל שמה. אז מה אם אתה רוצה? קודם כל, תעשה את מה שאתה צריך. כלומר, מלמדים אותנו להזיז את הרצונות שלנו אחר כך. ולא רק שהרצונות שלנו נעשים פחות לגיטימיים, כי אם אנחנו רואים שאנחנו רוצים משהו הרבה מאוד פעמים, אולי גם קוראים לנו אגואיסטים או אגוצנטרים, או אנחנו לא רואים אף אחד אחר, אז מה אם אתה רוצה? יש דברים שצריך לעשות אותם. אז קודם כל יש פחות לגיטימציה לרצון הפנימי הזה שלנו. אז כשבא רוני כזו ואומרת לי, תשמע, אני בעייפת החלטות, מונח שאנחנו עכשיו מפיצים אותו, יכול להיות שהיא לא קיבלה את הכלים לסמוך על עצמה.
אני לא יודעת, אני כאילו אביא את זה אלינו עכשיו, אני אגיד שלגמרי יש לי איזה, קיבלתי החלטה לגבות את עצמי בהחלטה הזאת, שזה באמת חתיכת דבר.
אז בן אדם יכול לשאול את עצמו, מהי אסטרטגיית קבלת ההחלטות שלו בחיים? על מה אני בוחר להישען? אני למשל, אני ממש יכול להגיד לך, אני 9 מ-10 החלטות שלי, מקבל על סמך מה אני מרגיש.
כאילו אתה אומר, בואי נחלק את זה, תבחרי על מה את מסתמכת?
כל בן אדם צריך לבחור אחרי מה הוא הולך. אחד אומר, אני הולך אחרי השמרנות, כלומר הפחד מנהל אותי. אחד אומר, לא, אני חי אחרי רעיון שבו אני צריך לחיות את החיים for...
אני הולכת אחרי הלב, בא לי להגיד, אבל יש גם פחד. אתה מבין? ואז כאילו...
בוא ננסח את זה ככה.
אוקיי.
בוא נתקדם אולי במישור יותר פרקטי.
אוקיי.
יש דבר שאנחנו קוראים לו רצון חופשי. ואז צריך לשאול רצון חופשי ממה. ואנחנו אומרים רצון חופשי מפחד. אנחנו יכולים אפילו לנסח משוואה שאומרת שאל מול כל רצון חופשי שאנחנו מעוניינים לבטא אותו במציאות, יש פחד שמושך אותו למטה. אם אין פחד שמושך אותו למטה, הרצון החופשי מיד מתממש. נגיד שאני מאוד
כאילו
מאוד...
כאילו אם אין את המשהו הזה שעוצר אותי.
יש רק שני כוחות.
אז אני רצה רק קדימה עם הרצון.
נכון. אני רוצה עם רוני זוגיות מדהימה, אני רוצה קשר אינטימי ופתוח ובטוח. אבל אם אני כילד או כנער, אני נחוויתי באהבה ראשונה, והרוני הראשונה שלי השפילה אותי, אז תת המודע שלי בא ואומר לי, תקשיב, עם כל הכבוד, הרוניות של העולם, ואולי בכלל כל הנשים בעולם, הן מסוכנות ללב שלך, הן פוגעניות. אז עם כל הכבוד לרצון החופשי שלך בקשר ובאינטימיות ולפתוח את הלב, דע לך שיש פה גם סכנה. ואז יש איזה חלק בתוך הפנימיות, אנחנו קוראים לו תת מודע, שתופס את עצמו בשני ממדים מרכזיים. אחד, תת המודע, זה קצת מבלבל, כן? תת המודע, תחשבי שיש לך אישיות נוספת, חוץ מהרוני הגלויה, יש רוני סמויה, שהיא הרבה יותר עוצמתית מהרוני הגלויה.
שאולי אפילו קצת יותר מנהלת אותי גם בקבלת ההחלטה.
חוץ מהאולי, המשפט הזה מוצלם, אוקיי? עכשיו, התת מודע הזה, הטוב ומטיב, הוא חווה את עצמו כטוב ומטיב, זה אישיות שזה מה שהיא חושבת על עצמה, והוא פועל תחת עיקרון שאנחנו קוראים לו עיקרון הכוונה החיובית. כלומר, הוא אומר, התפקיד שלי זה למנוע, זה לשמור על רוני ולמנוע מן הכאב. עכשיו, הרצון החופשי שלי הוא בזוגיות עם אישי. אבל תת ומדע, טוב ומטיב אומר, תקשיב, אתה נפגעת בכיתה ד' מהרוני ההיא, בוא, אנחנו לא יכולים יותר לסמוך על נשים, כי זה מאוד מאוד פוגעני. אז עכשיו, הרצון החופשי שלי לפתח קשר אינטימי עם רוני, פוגש כוח פנימי, פחד להיפגע, שאומר, תיזהר, כל הנשים אותו דבר, הם יפגעו בך. עכשיו, צריך פה ללכת אפילו עוד צעד קדימה, זו דוגמה שאני נותן הרבה. כשאת, או כשאני נפגעתי מהקשר הזה עם הרוני הראשונה בכיתה ד', תת המודע הטוב ומטיב שלי אמר, תקשיב, זה היה נורא הדבר הזה, אנחנו קוראים לזה בסדנאות שלי, קוראים לזה מצדה, אומר, פעם מצדה נפלה, זה היה נורא.
לא רוצים לחוות את זה עוד פעם.
שנית, מצדה לא טיפול, what should I do? עכשיו, תארי לעצמך שההחלטה שלו, זה...
תתקבל מתוך הימנעות.
כן, אז תת המודע הטוב ומטיב מחפש איזושהי אסטרטגיה, אז נגיד שאסטרטגיה אחת יכולה להיות, אוקיי, אז מעכשיו אני לא מתחיל עם אף אחת, עד שאין לי את כל האינפורמציה בחיים עליה. אני חוקר את העולם, ככה יש לי שליטה. אולי אסטרטגיה אחרת היא אסטרטגיה שאני את הלב שלי לא פותח, כי פעם אחרונה שפתחתי נפגעתי. עכשיו עוברות 10 או 20 שנה ואני פוגש אותך ואני ברצון החופשי שלי מאוד רוצה קשר איתך, אבל תת המודע הטוב ומטיב שלי אומר, אל תשכח שיש לנו אסטרטגיה לשמור על עצמנו עם לב סגור, ואז אני בקשר איתך. אבל אני סגור, ואת אומרת אחרי שבוע, שבועיים, שלושה שבועות, את אומרת לחברות, תקשיבו, אתה לזה הוא חמוד, אבל זה לא הולך לשום מקום. ואת זורקת אותי. ואז תת המודע שלי אומר, אני אמרתי לך שזה בעייתי. ואז המסקנה שלו זה שצריך לשמור ולסגור עוד יותר. אז יש פה איזה פרדוקס, שפעם אחת תת המודע הטוב ומטיב הזה, מנסה למנוע איזשהו עתיד רגשי לא רצוי.
אבל כאילו בגלל שאנחנו כל הזמן במחשבה על מה לא יקרה, מה לא יקרה, מה לא יקרה, זה גם קצת בסוף קורה?
כן, חוץ מהקצת. כאילו את מאוד מאוד מדויקת במקום הזה. עכשיו אני חוזר רגע כמה צעדים אחורה. אמרנו שאל מול כל רצון חופשי שמעוניין לבטא את עצמו במציאות, נגיד זוגיות עשירה, אינטימית, בטוחה עם רוני, יש פחד שמושך אותו למטה, ששנית מצדה לא טיפול. אז שני הכוחות האלה הם כל הזמן מנטרלים אחד את השני. ואפשר ממש לנסח את זה בפשטות. אל מול כל רצון חופשי שאינו מצליח לבטא את עצמו במציאות, כלומר אני לא מצליח לייצר את הקשר הזה, שזו הבחירה החופשית שלי, יש פחד שכן מצליח לבטא את עצמו במציאות. כלומר פחד מפגיעה מבטאת שוב ושוב את הפגיעה. כלומר אני שוב נזרק כי אף אחת לא רוצה אותי סגור.
המסקנה שלי היא לסגור. אז כאילו יש פה בעצם איזה שני רצונות, אם אתה יכול לקרוא לפחד איזה רצון. שני כוחות. ואני כאילו נותנת יותר כוח לפחד.
באופן לא מודע.
אוקיי, בא לי להגיד שאני מרגישה שאצלי זה דווקא מודע, שאני הרבה פעמים נותנת יותר מקום לפחד. אני אומרת את זה לא ב... אתה יודע, לא בחיבוק.
לא נותנת יותר מקום לפחד, הוא מנצח יותר פעמים. זה לא בחירה חופשית שלך.
כן, זה יהיה יותר מדויק להגיד את זה.
זה לא בחירה חופשית. אם הייתי יכול לקחת את השואב אבק מפרק א' לפני כמה רגעים, ולשאוב ממך את הפחד.
כן. אבל אני אסביר לך מה, אני מרגישה שהוא שם, כדי שאני יודע שאני לא עושה טעות, כאילו איך אני יכולה לזהות מה הפעולה הנכונה, אז הפחד בעצם בא להגיד לי, תיזהרי, זה אולי מסוכן, ואני...
תיזהרי ממה?
לא יודעת, מדברים שאתה רוצה שאני אלך לדוגמה אישית?
אני לא יודע, אם אומרים לא יודעת, אז הפחד הוא חיה אמורפית שאפשר להתמודד איתה.
לא, כי אתה יודע, פחדים הם לא דברים הכי רציונליים שיש.
לא, פחדים הם דברים רציונליים. חרדות הם לא דברים רציונליים. שני דברים שונים. פחד בא ואומר, תקשיב, אני לא יודעת אם זו החלטה נכונה, ללכת כאן על המעקה בבניין האדיר הזה, כי...
כן, או אם הצעד העסקי הזה יהיה נכון לכלכלית.
כי אני יכולה להפסיד את כל הכסף או ליפול למקום ה-20. זה פחד.
אוקיי.
עכשיו, הפחדים גם הם מחולקים לכל מיני. פחד ליפול מהקומה הוא פחד מאוד מאוד מוחשי. טוב שיש לנו אותו, כי בזכות זה את שורדת ומייצרת את הפודקאסט הזה, אדם ואדמה. רוב הפחדים שלנו הם פחדים שבכלל חוששים שיבוא איזה רגש שלא יתאים לנו לפגוש. אני מפחדת לעמוד מול הרבה מאוד אנשים ולנאום, כי אולי מישהו יבוז לי בשורה 17, ויחשבו שאני מטומטמת. אני לא רוצה להרגיש את הדחייה הזו. אז רוב הפחדים שתוקעים את האנשים... הם לא ליפול מהבניין, כי זה פחד שצריך להתייחס אליו. אלא הפחדים שמה אני אפגוש רגש שאני לא יודע להתמודד איתו. אני אומר לך, זה 90% מהמקרים. המקומות האחרים קשור לחרדה. Mm-hmm. חרדה זה הרעיון הזה המופשט, שתקשיב רגע, אני לא יודעת אם לצעוד את הצעד הבא, כי לך תדע מה יש מתחת לרגל שלי. ואני אפתח פה סוגריים, והבעיה עם חרדה, ש-you cannot negotiate.
כן, היא קובעת.
היא בוודאי קובעת, אבל אתה גם לא יכול לעשות איתה רציונל, להגיד לה, לא, תקשיב, אין פה כלום מתחת לבלטה.
אז אני רוצה דווקא לקשר את זה כן לקבלת החלטות, כי לא יודעת מה עומד, כאילו כל אחד מאיתנו פוגש את עצמו איפשהו במילים שנאמרו עד כאן. משהו מונע, או משהו מעכב.
כן. לא משהו, פחד, צריך לקרוא לזה בשם.
אוקיי, פחד מעכב. ועדיין יש שתי אופציות, או את הדרך הזאת, או את הדרך הזאת, ואני עומדת באמצע בלי לדעת, בצומת דרכים, בלי לדעת איזה מהן אני בוחרת.
אחרי איזה מהם ללכת.
כן.
אז מה את שואלת? איך לדעת אחרי מה ללכת?
את יודע משהו? אני אחבר את זה עוד יותר. איך אני יודעת מה מהם מגיע מתוך פחד, ומה מהם מגיע מתוך הרצון שלי?
זה קל. את עוצמת את העיניים, ויש לך שתי חלופות. ואת צריכה לדמיין את שתי החלופות מצליחות בצורה מוחלטת.
מה זה אומר?
זה אומר שעכשיו יש לך נגיד דילמה, שני כיוונים שאנחנו רוצים למשוך אליהם, והבן אדם מתלבט. נגיד, האם למנכ"ל סטארט-אפ פה בארץ, או להתחיל חברה מבוססת בעולם. נגיד, היה לי לא מזמן משהו כזה, עם מישהו שהגיע אליי. אז אני מבקש מהבן אדם לעצום את העיניים, וכל אחד יכול לעשות את זה לעצמו, הוא לא צריך מישהו חיצוני. אני אומר, תקשיב, בוא רגע נדמיין אותך בסיליקון ואלי, עם החברה הזו, והרילוקיישן מצליח, ואשתך עפה לחיים, והילד שלך משתלב יפה, והבורד עף עליך, והתוצאות מדהימות, ותעשה לי טובה, תדמיין רגע את ההצלחה הפנומנלית הזו, בעיני רוחך, ותן לזה רגע לשקוע בתוך הגוף. ואז אני אומר לו, תגיד, אתה מצליח לדמיין את זה? הוא אומר לי, כן. הוא אומר, עכשיו אני מבקש שתיתן, לא אכפת לי באיזה כלי, ציון למה אתה מרגיש, לכמה אתה מרגיש, כמה עוצמתי אתה מרגיש, כמה שמח הגוף שלך. מאחד עד עשר, תן לזה ציון. מה רמת האנרגיה בתוך הגוף שלך, שכל אחד יבחר איזה שפה שמתאימה לו. ואני מסתכל עליו מהצד, ואני רושם לי על פתק בדרך כלל, מה אני רואה. והוא רושם. ואז אני מבקש ממנו לפקוח את העיניים, כמו בתאימות יין, שתי כוס מים, תמחק את הדבר הזה. שאני אומר, בוא תעצום את העיניים, ובוא תדמיין את הסיפור הזה בארץ, את החברה הזו בארץ שאתה מתחיל איתה, ותדמיין שאשתך מרוצה, או בעלך מרוצה, והילדים מסתדרים, והבורד עף עליך, ויום הניהול שלך נראה פנטסטי. תן לזה רגע לשקוע בתוך הגוף. ועכשיו תן לזה ציון. פתח את העיניים, תראה לי את המספרים שלך, אני מראה לו את שלי, ואנחנו תמיד אותו דבר. זאת אומרת, בשנייה וחצי הבן אדם יודע איפה הגוף שלו, האינטליגנציה היותר רחבה שלו, רוצה באמת להיות. וזה תמיד מתבטא, איך אני יודע את זה מהצד? כי אני תמיד רואה על הבן אדם איזו זקיפות קומה שבאה לו, כאשר הרצון החופשי, התשוקה האמיתית שלו מתממשת, הגוף שלו מיד מודיע את זה.
אז כאילו באיזשהו אופן, תשוקה זה התרחבות ופחד זה כזה יותר קיבוץ.
חד משמעית.
אז כאילו העיקר העבודה היא בעצם בכלל לטטה, כאילו את הפחד מהרצון.
תראי רגע, במקומות, קודם כל כן, שמנו משוואה פשוטה, אל מול כל רצון חופשי, שמנסה לבטא את זה במציאות, למשוך עצמו למעלה, יש פחד שמושך אותו למטה.
אז כל התלבטות היא גם, עם פחד?
תראי, עכשיו, אם אני אציע לך לנסוע במרצדס, או לנסוע בפיאט פונטו, שנת 2001, אין התלבטות, הרציונל קובע מיד.
כן, אני מסתכלת מה, כמה שנתון, כמה...
כן,
לא מבינה כלום.
לא מסובך, נכון, אני אגיד לך לנסוע לפרט, תקשיב, תעלה, התדמית הזו לא מתאימה לי. תן לי, לא יודע, איזה יונטאי, זה מתאים לאופי שלי, זה כלכלי, אין דילמה, המוח מנצח פה. מתי אנחנו תקועים? אנחנו תקועים כשהמוח לא מסוגל לנצח.
כאילו בהתלבטויות יותר רגשיות כאלה.
לא, גם כשיש תיקו בין הרציונל שלנו. אז אם יש תיקו בין הרציונל, מה את חושבת שיקרה בהתייעצות הבאה, והבאה, אתה תישאר בתיקו הזה.
כן, זה לא.
זה לא נפטר, לא, אני מכיר את זה, אנשים באים אליי גמורים. מגיעים אל אנשים פסוריאזיס. עכשיו, אני לא מומחה בקבלת החלטות. זה נישה שבחרנו לדבר עליה פה. אני בכלל עוסק בתודעה ובהתניות עמוקות של הנפש. אבל קבלת החלטות משקפת את הכוחות האלה שפועלים בפנימיות. אז אם אני נתקע בדיאלוג ואני מוצא עצמי במצוקה, והרציונל לא פותר את זה, אני חייב להחליף קומה. אני חייב ללכת למקום אחר. וכדי ללכת למקום אחר, צריך להסיט את הפחדים החוצה. אז נתנו כלי אחד, הוא מספק?
לגמרי, כאילו, בוא אוקיי, ניתן עוד.
בוא ניתן עוד. כלי שני, אולי רוצה לעסוק בלנקות את האגו מקבלת ההחלטות שלנו. האדם מקבל החלטות בסך הכל בשני צירים מרכזיים, אני מניח שזה לא מחדש לאף אחד, או מבפנים החוצה, או מבחוץ פנימה. החלטות שמתקבלות מהבחוץ פנימה, יודעת, בוא נלך רגע צעד לאחור. אולי המודל הרזה ביותר לאושר, זה לבוא ולהגיד את הדבר הבא. כשבן אדם קם בבוקר, והוא חי רחוק מהרצונות שלו, הוא בן אדם לא מאושר. וכשבן אדם קם בבוקר, והוא חי קרוב או בהלימה מוחלטת אל הרצונות שלו, הוא בן אדם מאושר. כי הוא קם, והוא עושה בדיוק את מה שהוא רוצה, במהלך כל היום.
זה הגדרה ממש מעניינת לאושר.
זה פשוט הדרך הכי קצרה להסביר אושר.
מעניין.
אגב, כשבן אדם קם בדיכאון ולא יודע למה, סביר להניח שאין לו מושג אפילו מה הוא רוצה.
שכאילו יש איזשהו מרחק בינינו לבין עצמנו?
כן, ולרוב האנשים, וזה באמת מאוד מצער להגיד, יש מרחק מאוד גדול. אנשים שכחו להיות מחוברים לרצונות הטבעיים
שלהם. כי באמת הרבה מאיתנו אני מרגישה, ואני מכניסה גם את עצמי, לא תמיד עד הסוף יודעים מה אנחנו באמת רוצים.
כי אין, פה אני מסכים ולא מסכים. אני טוען, כמי שמטפל כבר 20 ומשהו שנה, ושעושה את הסדנאות האלה, השכם והערב כבר למעלה משני עשורים, כולם יודעים מה הם רוצים. או בתוך כל אחד יש רצון ברור.
אבל?
אבל הוא לא נגיש. צריך לעשות הפרדה.
כי הוא מכוסה בהרבה
דברים שאספנו. כי הוא מכוסה, כי הוא לא לגיטימי, כי נכנסו לאסטרטגיות של ריצוי, כי זה לא לגיטימי.
אבל, כי... סליחה רגע שפתחנו פה סוגריים, אבל אין לזה מקום?
למה?
האם זה לגיטימי, לריצוי, לכל האלה שהם גם נכללים בתוך סך שיקול ההחלטות שלנו לגבי הרצון שלנו?
זה כמו להגיד, אין לגיטימיות לעננים שמסתירים את השמש. יש לגיטימיות לעננים האלה, אבל הם מסתירים את השמש.
וואו.
הם לגיטימיים, זה בסדר, פחדים זה דבר לגיטימי, ברור, כולנו, לא הייתה לי פרנסה אם לא היו פחדים. ואם אני לא היה לי פחדים, הייתי בן אדם אחר לגמרי, בעוצמות אחרות, והייתי, לא יודע, משפיען עולמי. אבל לא, אני עדיין פה. יש לי הרבה פחדים שקשורים לביטוי מלא של הכוחות שלי. אז הכל לגיטימי, אבל אנחנו לא רוצים שהדבר הזה ינהל אותנו. אבל רגע, בוא נחזור,
כן,
כי
כן.
יש לך איזה רעב לפרקטיות, אז אני מנסה לממש אותו, כי אני רק תתני לי רגע להמריא פה. אז אנחנו באים ואומרים, קודם כל הדלטה הזו היא קריטית להבין, אגב, גם כל מקור של שחיקה בחיים נובע מהפער הזה בין רצון למציאות. אם בטבע, אל תתני לי לברוח יותר מדי, אני רק רוצה רגע להגיד פה עוד משהו קטן, אם בטבע שחיקה של חומר נעשית כאשר שני כוחות זזים לכיוונים מנוגדים, נגיד קרקע ומים או סלע וקרח, בפנימיות שחיקה מתקיימת כאשר רצון ומציאות נעים בכיוונים שונים.
שאין הלימה בין מה שאני באמת רוצה לבין מה שאני חי.
אם אני רוצה לצייר, אבל אני קם בבוקר ועושה נעלת חשבונות, כלומר הוקטור, הכיוון של הרצון החופשי שלי, ומה שאני עושה, הם בכיוונים הפוכים, אני נשחק, אני מת. אוקיי? אז זה ברור. אז עכשיו, זו הייתה הקדמה. קודם כל, אנשים דעו לכם, אם אתם נשחקים או מיואשים, זה כי אתם רחוקים מהרצונות החופשיים שלכם. זה עד כדי כך פשוט. עכשיו, דיברנו על מודל שני. אז רצונות יכולים להיוולד באחד משני כיוונים. או מבחוץ פנימה, או מבפנים החוצה. עכשיו, במיקוד שיטה החיצוני הזה, רצון שנולד מבחוץ, שיכול להיות קשור לריצוי, או קשור לאגו. אני רוצה לקנות את הפרארי שדיברנו עליה מקודם. כי לשכן שלי יש פרארי. או אני רוצה שיגידו עליי שאני משהו.
כי זה יגדיר הצלחה.
או אני רוצה לקחת את התפקיד הבא, כי אני רוצה את הטייטל. אז אחד זה רצון שנולד מבחוץ. אני רוצה להגדיר את הסכנה האדירה שבו, שרצון שנולד מבחוץ, גם כשהוא מתמלא, הוא תמיד משאיר אותי ריק.
למה?
מכיוון שהוא נולד מראש מבחוץ, והתכלית שלו היא הכרה של האגו. תסתכלי, הנה הכלי. אם אני אשאל אותך רוני, תראי, אם את אומרת לי, אני רוצה לעשות דוקטורט, אני רוצה לקנות פרארי, דוגמאות פשוטות. ואני אגיד לך, אוקיי, סבבה. תגידי לי רגע, אם אף אחד בעולם לא ידע שעשית דוקטורט, את עדיין עושה אותו? את אומרת לי, לא יודעת, מה, אני לא יכול לקרוא לעצמי דוקטור רוני, אני לא יודעת, לא יודעת אם כדאי. זה אומר שהרצון הזה נולד מבחוץ, תכליתו למלא את האגו בתחושת ערך. זה בוודאות אומר שהרצון הזה אינו מבטא תשוקה פנימית אמיתית. ולכן גם כשהוא יתמלא, אני אשאר רק.
הבור הזה עדיין לא יתמלא.
בוודאי, ואז אני אחפש את הפוסט-דוק, את הפוסט-דוק ואחר כך את הפרופסורה, אני אחפש למלא את הבור מבחוץ. זה אף פעם לא יכול לעבוד. זה אומר שהרצון נולד במיקוד שטח חיצוני, והטרגיות של המקום הזה, שהשחיקה לא תצטמצם, והאושר לא יתממש.
האמת היא שענית על זה, בדיוק מה שרציתי לשאול אותך, אם זה מה שנקרא מיקוד שליטה חיצוני.
בין היתר, זה ביטוי של מיקוד, ביטוי שטח חיצוני הוא ביטוי של הרבה מאוד דברים.
שכאילו אנחנו בעיקר מונעים מהבחוץ?
שזה אומר שאני מסתכל עלייך פה בתוך הפודקאסט, אם אני אחשוב שאת מרוצה ממני, אני ארגיש נהדר עם עצמי, ואם אני אחשוד שאת לא מרוצה ממני, אני ארגיש זוועה עם עצמי. מיקוד שיטה חיצוני גם יבוא ויגיד, שאני אגיד שהחיים שלי הם גנום, כי את מתייחסת אליי ככה או אחרת. מיקוד שיטה חיצוני יש לו אינסוף מופעים. בקבלת החלטות מיקוד שיטה חיצוני, אומר שבניית הערך שלי היא תולדה של מה העולם קונה ממני.
של הפידבק.
כן. שאם הוא רואה אותי לבוש בצורה מסוימת, נוסע באוטו מסוים או בלטלטל מסוים, תחושת הערך שלי היא נגזרת של מה שאני חושב, שאדם חושב עליי, ולכן הדרך לנטרל את זה. אגב, זו שאלה משנת חיים, היא פשוטה. אם לא היה העולם, האם הייתי קונה את הפרארי? אם לא היה העולם, האם הייתי עושה את הדוקטור? אגב, אם לא היה העולם, האם הייתי מדלג למשרה הבאה הבחירה יותר? כי כן, יש שם יותר כסף, אבל זה לא להיות בבית, וזה אומס, ואני
אבל בא לי להגיד שכאילו יש עולם, ואני לא יודעת אם בא לי להיות מנותקת ממנו לגמרי.
אבל זה לא להיות מנותקת, זה כמו שאת, זה כמו השאיפה שלך לא לוותר על הפחדים בסשן א' שלנו. אנחנו לא אומרים שאין עולם, אנחנו מחפשים את הקול הפנימי.
זאת אומרת, אז אתה גם אומר באותה אנשים, אם אני מבינה, נכון? אנחנו גם לא אומרים שאין פחדים, או שלא צריך להתייחס אליהם. אנחנו כאילו
אנשים ריאליים, אנחנו רציונליים. אנחנו לא בשיחה רוחנית מופשטת, שאין עולם ואין חומר, לא. אבל אנחנו שואלים אחרי מה אנחנו רוצים ללכת. ולברר את הרצון החופשי, זו המשימה מספר אחת של הבן אדם. אחר כך הוא מחזיר פחדים, אחר כך הוא מחזיר עולם. תכף אני אתן לך דוגמה מאוזנת.
אוקיי.
מצד שני, אם אנחנו נשאל, טל, אם אף אחד לא ידע שעשית דוקטורט, או שקנית את הפרארי, או שהתקדמת בעבודה, האם אתה עדיין עושה את זה? אם התשובה שלי היא כן, זה אומר שהרצון שלי מבטא תשוקה פנימית אמיתית שלי, אני מביע את ההוויה שלי. אוקיי?
כן.
עכשיו, בשני המקרים, השאלות האלה עוזרות לי לברר מה הרצון החופשי שלי? יופי.
כן.
עכשיו, וזה אני חוזר לתחילת השיחה שלנו. הבן אדם צריך להחליט מה מנהל אותו בחיים. הפחדים או הרצון החופשי. אני יודע שאני כטל בחרתי. אני רוצה ללכת אחרי הרצונות החופשיים שלי. אחלה. הגדרתי אותם. פרארי לא כי זה רק אגו. תואר שני לא כי זה רק אגו. משרה עבודה כן. למה? כי יכולה לעזור לי להשפיע על יותר אנשים. אחלה. עכשיו אני מכניס פנימה. את העולם, את השיקולים, את הפחדים. But I am handling it. אני מנהל את זה. זה רלוונטי.
כאילו זה מצחיק, אתה כאילו מסתכל על זה כשאתה יושב והם לפניך.
נכון.
כאילו יושבים לפניי הפחדים, זה קצת מצחיק, כאילו אתה מכניס אותם לרציונל באיזשהו אופן. לא יודעת, אוקיי. אתה כאילו מביא את הפחדים קדימה, ואז אני אומרת, אוקיי, אז בעצם זה העניין, חוסר שליטה, קצת יותר קל לנהל את הדבר
אם
הזה.
אם מגיעה אליי אישה או גבר, זה באמת לא משנה, ואומר לי, אני לא יודעת, אני לא יודעת אם אני רוצה להתגרש או אני לא רוצה להתגרש. דילמה. עכשיו, מי שלא יודע אם הוא רוצה להתגרש, אי אפשר לעזור לו, נכון? כי לאן תמשוך אותו, שמאל או ימינה. אז אנחנו לוקחים את התרגיל מתחילת המפגש שלנו, ואנחנו יכולים, תקשיב רגע, הנה, יש פה כפתור אדום, מהמם. אם את לוחצת עליו, על הכפתור האדום הזה, את מתגרשת מיד, זה נעשה סבבה, תוך חצי שנה את מוצאת זוגיות, הילדים שלך חוזרים לפרוח, והכל מתנהל על ממנוחות. האם את לוחצת על הכפתור הזה? האם אמא שלה לוחצת? זאת אומרת, זה לא שהיא לא יודעת מה היא רוצה, היא כבר יודעת שהיא רוצה לעזוב את הבן זוג. אוקיי, הוגדר הרצון החופשי. אנחנו כותבים בשורה ראשונה, אני רוצה לעזוב את הפרטנר שלי. עכשיו מחזירים את הפחדים לשולחן, כי הם קיימים, כי הם אמיתיים, כי אולי לא תמצא אהבה, ואולי יהיה מאבק בבית משפט. אבל כשאני יודע מה אני רוצה, בדרך בה רוצה האדם ללך, בה מוליכין אותו. מי שיש לו בעבור מה לחיות בעבורו, יוכל להתמודד כמעט עם כל איך, אבל יש הגדרה של רצון ברור. עכשיו, מצד שני, אגב, אם אני אומר לה, תקשיבי, יש פה כפתור מדהים, ואם אנחנו לוחצים עליו, הקשר עם הבן זוג שלך משתפר, יש חזרה הרמוניה וזה, את לוחצת עליו? היא אומרת לי, לא. אני, לא.
זו תשובה ברורה.
אז התשובה לגמרי ברורה, ואת יודעת מה, אני לא נתקלתי במקרה שהשאלה הזאת לא עבדה. אז הכלי הראשון שלנו זה לתאר עתידים זהים של הצלחה, ולראות איזה מההצלחות מעוררות אותי יותר.
כאילו אם ה-worst case לא היה אופציה.
כן, התרגול הוא שאני פותר את האדם מהפחדים, וזה מאפשר לעננים האלה לזוז ולהראות את השמש. השמש הוא הרצון החופשי. הנחת העבודה שלי, ובא לי להגיד שאני מתאבד עליה, זה שבלי העננים כל בן אדם יודע להגדיר רצון חופשי. כאילו אין בך ספק שבן אדם יודע להגדיר את הדבר הזה, אני לא ראיתי פעם אחת שזה לא קרה. זה יכול להיות מאבק יותר ארוך, יותר קצר, וזה תמיד קורה. הכלי השני בא ואומר, אם אין עולם, איזה החלטה אני מקבל? אם אין עולם,
אם אין מה חושבים עליי,
אף אחד לא ידע שאני תרמתי לבית חולים את הקומה העשירית, האם אני עדיין תורם? האמת שלא. אוקיי, אז התכלית של הפעולה היא אגו, רצון ממיקוד שיטה חיצוני, גם כשהוא יתמלא, ישיר אותי ריק, מה הטעם? לטפח את האגו שלי? כשאני מטפח את האגו שלי, אני מגדיל את התלות שלי בסביבה, אני חייב להמשיך להזין את המפלצת הזו, וזה by definition מרחיק אותי מהשורשים האמיתיים של הרצונות הפנימיים שלי.
וואו, מעניין מאוד. אני רוצה לשאול אותך, ואני חושבת שגם עם זה כבר כזה נתכוונן לסיום השיחה, רציתי לשאול אותך, אמרת מקודם שאם אתם רחוקים או שחוקים, זה כי אתם רוב הסיכויים רחוקים מהרצון החופשי שלכם.
כן, חד משמעית.
לשאול אותך, איך אנחנו מתחילים את הדרך אם מישהו לא יודע או רחוק?
וואו, את יודעת, יש לי דימוי כשאני רואה תלמידים בכיתה, יש לי, כשאני מסתכל עליהם, זה נשמע קצת מוזר, אבל אני יודע להגיד מי עומד מתחת לעמוד הגשם שלו, מי רק נושק לעמוד הגשם שלו, ומי לגמרי לא מתחת לעמוד הגשם שלו. ממש רואים את זה, מי נמצא במקום שבו הגשם שלו מזין אותו, והאור שלו, הקומפלקס שלו, והחיות שלו נמצאת. וניהלתי איתך שיחה דמיונית היום באוטו, כי היה לי איזה רבע שעה להתכונן, היה לי שבוע עמוס, ואמרת שנדבר על רצונות, ואמרתי איך אני יודע. והשבוע עמוס שלי מוכרח להגיד שחק אותי. והוא שחק אותי כי עשיתי יותר מדי ממה שאני אוהב. ועדיין כשהתחלתי לדמיין את השיחה הזאתי, ניסיתי לדמיין מה המטאפורה. אמרתי, אני אשכרה, מתחיל הדופק לעלות לי, כמו אותו נהג פורמולה 1, שמגיל 7 נוהג בגו-קארט כזה, וחולם להיות הנהג של פורמולה 1 לפרארי, וכשאני מגיע לרעיון כזה, אני מניע את האוטו. כלומר, זה לא משנה כמה עבדתי קודם, וגם רואים את זה עליי, כשפגשת אותי בחוץ, אני כאילו בן אדם מדוחות, לא יודע, אני לא בדיוק איזה מין סממן של עושר. אני לא איזה בן אדם, כשהוא הולך ברחוב, תראו את הבן אדם הזה, הוא זוהר. אבל כשאני נכנס ללמד או לנהל את השיחה הזאת, אני בעל חיים אחר, אני לגמרי מתחת לגשם שלי. אז קודם כל אני חושב שמוטב להם לאנשים שישימו לב, מתי הם מתחת לגשם.
שמתחת לגשם זה דימוי חיובי.
כן,
okay.
אני מושקה. זה עץ הקלמנטינות הזה שיורד עליו גשם.
מתי כאילו יש בי את הניצוץ?
ופתאום על החיים שלי ורדרדות, ופתאום יש לי איזה חיות כזו. התרגיל הכי בסיסי, זה ברמה הרגשית. עכשיו, יכול להיות שאני עובד בביטוח, ואני לחלוטין מתמלא בתרומה לקהילה, לילדים, אם אני לא יודע מה. ושם אני מתחת לגשם. אז שאל את עצמך, למה אני לא יותר זמן מתחת לגשם, ובאיזה אופן אני יכול לבטא את המקום הזה שלי. הכלי השני, אבל זה נראה לי שזה כבר ממש פרק אחר, יש תרגילים שבו בן אדם רושם 100 רצונות חופשיים שלו. אתה אומר לו, קח דף, תמלא 100 רצונות. אנשים בדרך כלל יכולים למלא 5-10. ותשאל את עצמך, למה אתה רוצה את הדבר הזה? ועל כל תשובה תשאל עוד פעם למה. אני רוצה לעמוד מול קהל ולמד XYZ. למה? כי אני רוצה להשפיע על אנשים להתפתחות אישית. למה? כי אני רוצה שכל אחד יממש את הרצונות שלו. למה? כי זה גורם לאנשים לחיות בהרמוניה אדירה עם עצמם. אוקיי, מעניין. שתיים, מה אתה רוצה? אני רוצה להדריך טיולים. למה אתה רוצה להדריך טיולים? אני רוצה לחבר את האנשים לטבע. למה אתה רוצה לחבר את האנשים לטבע? כי אז הנפש של האדם מתרחבת. למה אתה רוצה שהנפש של האדם מתרחבת? כי אז הוא מחובר להרמוניה של הטבע. הגענו לאותו מקום. אז זה עוזר לנו לגלות מהי התשוקה, אנחנו קוראים לזה תשוקה גנרית. מהו הדבר הזה שגורם לי לתקתק? To makes me, באנגלית זה יותר נכון, to makes, that makes me tick. הפורמולה 1 הזה שלי. וכשאתה עושה את זה על 10, 15, 20 מצונות, יש סיכוי לא רע שאתה תגלה חוט מקשר בכל הרצונות שלך. אתה תגיד, אולי שם יושב הפאשן האמיתי שלי. וזו זירה להתחיל לחקור, אבל באמת נראה לי שזה נושא לפרק אחר.
לא, אבל אני חייבת להגיד שזו זירה מדהימה, כי שאלת את זה ואני עלה לי כאילו לשאול את עצמי, מה מדליק בי את החיות? מה מדליק בי את הניצוץ הזה? ואז אני חושבת שכאילו אפשר רגע לפרוס כמה דברים, וגם אם כרגע אני נמצאת לא יודעת, בעבודה מסוימת שלא עד הסוף אני מחוברת לניצוץ הזה, אולי ברגע שאני יודעת מה הניצוץ הזה, מה מדליק לי אותו, אולי אני יכולה קצת להכניס ממנו.
נכון, לעבודה. לא חייבים תמיד לקפוץ, לעבור לגמרי לבריכה אחרת, מותר לאנשים בתוך אפרופו להכניס את המציאות פנימה, להגיד אוקיי, אבל פעם בחודש או כל חודש אני יכול להגדיל באחוז אחד את מידת הגשם בתוך החיים שלי.
או להירשם לאיזה חוג. אני פתאום אמרתי עצמי עכשיו, אגב, עם המעבר לקליפורניה, נרשמתי לחוג. אמרתי, וואי, זה כאילו, למה הדבר הזה קיים רק עד גיל 15?
כן.
כאילו, למה מי, לא יודעת, מי סיימת התיכון, אין יותר חוגים. למה?
חוגים, ברור.
כן. כדורף.
כן.
ואני אפה על זה, אני נהנית, אני הולכת בהתרגשות, קניתי כדור, כאילו, אתה יודע, בגדים מתאימים.
אני יכול להגיד משפט שהוא יותר רחב מאיכשהו נשמע בהקשר של השיחה הזו, כי הוא ממש משפט מרפא ברמה הנפשית עמוקה של פצעים וכו', אבל הייתי אומר שכשאנחנו נהיה מסוגלים כמבוגרים בהווה הזה, לתת לילד הפנימי שבאנו היום את מה שהוא היה זקוק לו בעבר, אנחנו נרפאים. זה ממש כל תורת הריפוי על רגל אחת. אם היינו זקוקים לאיזה חום והכרה בילדות שלא קיבלנו, חייבים ללמוד היום לתת אותה לעצמנו. אם לא היה לנו חופש להתחבר לרצונות שלנו, כי לא הייתה לגיטימציה כזו, אנחנו חייבים לתת את הלגיטימציה הזו לילד הפנימי היום. הריפוי הוא כאשר המבוגר הזה, הנוקשה כבר יחסית, מסוגל לתת לילד הפנימי את הדבר שהוא כל כך זקוק לו, שם מתחילה צמיחה מטורפת. ואולי זה יהיה הסוף שאנחנו נאחל למאזינים שלך את היחס ההורי המיטיב הזה, גם לרצונות, גם לתשוקות, גם ריספקט לפחדים, אגב זה לא משהו שדיברנו עליו, יכול להיווצר הרושם, אולי זה חשוב לתקן, שאנחנו לא מכבדים את הפחדים. לא, 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 אנחנו מאוד מכבדים את הפחדים. אנחנו מארסלים את הילד המבועל הפנימי. אנחנו אומרים לו, אנחנו מבינים, רוני, שאת חוששת להיפגע. זה חשש לגיטימי. אבל אני פה, את ואני ביחד, מספיק חזקות כדי להתמודד עם זה. ואם ניפול, אנחנו נדע לקום משם. וגם מתישהו נלמד להגן על עצמנו.
וואו, זה משפטים ש... כאילו, מאוד הייתי רוצה שיח כזה יותר ביני לבין עצמי.
אז תתחילי. את יודעת מה? אני מנסה פעם שלישית לסיים את השיחה, אבל בפרארי קשה לחבוט את הפורמולה 1. תשאלי את עצמך בתוך רגעי הפחד, מה הכי היית רוצה לשמוע מאיזשהו הורה דמיוני מושלם שיגיד לך?
וואו, השאלה הזאת היא מרחיבה לי את הלב.
ואז את תראי שהאם המיטיבה הזו, האב המיטיב הזה, יגיד לך, תגדלי, יהיה בסדר, יש אנשים קטנים בחוץ, כשאת היא גדולה, יהיה להם קשה עם זה והם ינסו לפגוע, אבל זה לא פוגם באור שלך ולא פוגם במהות שלך. והנה אנחנו גם מקליטים פה בתוך מבנה של חברת ביטוח, אז בכלל אפשר להרגיש ביטוחים.
מעולה.
צריך לעשות חברת ביטוח לרגשות, אל תדאג אדוני אם אתה תחווה דחייה, אנחנו פה בשבילך.
וואו.
אל תדאג אדוני אם אתה תחווה נטישה, אנחנו פה בשבילך.
וואו, אני משלמת מלא על נכון. ביטוח כזה.
תקשיב, כן. זה סטארט-אפ.
כן. אז כזה, מה יש לי בפוליסה? אז כזה, אתה, את, ומתאימים לך את זה ספציפית.
שלוש דחיות ראשונות זה עלינו חינם.
וואו.
כן.
וואו, זה מדהים.
אם יש לך השפלה בפומבי, את מקבלת מיד תומך חלופי, ל-24 שעות, אנחנו לוקחים, מתקנים אותך, מחזירים אותך.
וואו, אני אפה על זה ברמות.
נעלה מפה למנכ״ל.
טל בשן, תודה רבה, רבה, רבה. היה ממש כיף. וואי, מה זה נהניתי.
באמת, תודה.
ממש, תודה.
אז, תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו. אני מאוד מקווה שנהנתם ושקיבלתם ערך מהפרק. ואם כן, אז אתם ממש מוזמנים להעביר את התוכן הזה הלאה, לעוד אנשים שיכולים גם הם לקבל ממנו ערך וליהנות ממנו. וכמו תמיד, נסיים שבהקדם, בהקדם, בהקדם, נדע בשורות טובות וימים טובים ושכולם ישובו הביתה. נתראה בפרק הבא.